חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן עם חוקר צעיר בן 17 שכתב עבודה על יוזמות החקיקה הלהט"בית בכנסת ישראל. האופרה הישראלית מעלה גרסה לסבית של רומאו ויוליה ואנחנו נדבר עליה כאן עם מנכ"ל האופרה. תומר אלדובי כתב את ההצגה, הצגה חדשה ושמה השריף שבמרכזה חייהם של להט"בים פלסטינים. נהיה גם עם ספר חדש של פאולו מאורה שמספר על אדו, הילד שגדל אצל שתי אמהות בברזיל ובישראל. נהיה גם עם שיר חדש ויפהפה של דולב בר אור, יוצרת צעירה, מוכשרת ובת 16. כל אלה ועוד ככל שנספיק בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, דרור רוטשטיין הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. בית משפט השלום בתל אביב קיבל בתחילת החודש תביעת פיצויים של טרנסג'נדרית שהוגשה נגד קופאית ברשת ניו פארם. על פי התביעה, המוכרת התעקשה לפנות אל הקונה שוב ושוב בלשון זכר גם לאחר שהתובעת ביקשה שיפנו אליה בלשון נקבה. בפסק הדין, השופטת פנינה נוי בירט קבעה שמדובר בלשון הרע ופסקה עבור איזבל רש, האישה הטרנסית, פיצוי בסך 25,000 שקלים. עם זאת, השופטת דחתה עילות נוספות בתביעה לפיהן האישה הטרנסית נפגעה במהלך האירוע גם מאפליה במתן שירות, מפגיעה בפרטיות, מהטרדה מינית ומרשלנות. המקרה שבגינו הוגשה התביעה אירע ב-2018 והשופטת קבעה כי, ציטוט מפסק הדין, התנהלות המוכרת מצדיקה פיצוי לפי חוק איסור לשון הרע, אך אין בה, כשלעצמה, כדי להוכיח כוונה של ממש של המוכרת להרע לאיזבל מתוך זדון, רשעות או מזימות ארסיות. מספר C של ספורטאים וספורטאיות להט"בים מחוץ לארון שהשתתפו במשחקים האולימפיים בטוקיו שיחלו כך הכל מקווים ביום שישי הקרוב 23 ביולי. על פי הנתונים שפורסמו באוטספורטס באולימפיאדת טוקיו 2021 השתתפו לפחות 142 ספורטאים וספורטאיות להט"בים שהגיעו מ-25 מדינות. זהו מספר גדול יותר מפי שניים מאשר באולימפיאדה הקודמת שהתקיימה בברזיל. בין הספורטאים הבולטים שהתחררו באולימפיאדה הנוכחית הם הקופץ למים אלוף העולם טום דיילי ושחקנית הכדורגל האמריקנית מגן רפינו. עוד תתחרה במשחקים מרימת המשקולות לורל הבארד, הניו זילנדית שרשמה הישג היסטורי ותהיה הטרנסג'נדרית הראשונה שתשתתף במשחקים האולימפיים. מחקר חדש שמצביע על כך שכשני שלישים מהזוגות הכירו כידידים ומקיימים קשר אפלטוני במשך תקופה ארוכה לפני שהם מתאהבים. לפי המחקר שנערך באוניברסיטת ויקטוריה בקנדה, בקרב להט"בים, השיעור היה אפילו גבוה יותר. במחקר שהתפרסם בכתב העת Social Psychological and Personality Science, השתתפו כ-1,900 גברים ונשים. 68% מהמשתתפים דיווחו שהקשר הרומנטי הנוכחי או האחרון שהיה להם החל כידידות בלא הבדל של מגדר, גיל, השכלה או השתייכות אתנית. בקרב הקהילות הלהטבקיות, 85% מהזוגות סיפרו שהרומן שלהם החל כידידות. ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
עכשיו אנחנו עם עבודת מחקר יוצאת דופן, מעוררת גאווה רחבה בליבי וגם התרחבות של אותו הלב. מדובר בעבודת גמר של נער בן 17 שנחשבת לעבודת הבגרות שלו במדעי החברה ונעשתה במסגרת תוכנית אידאה של אוניברסיטת תל אביב. נאמר לכם בקצרה, עוד מעט נדע על זה יותר. זו תוכנית חדשנית לתלמידים מצטיינים ומכוננים בגיל תיכון, בתחומים של מדעי הרוח, האומנויות והחברה. והתלמיד המכונן שלנו הוא ניב יצחקי, תלמיד תיכון מהיישוב שדמות דבורה, שמשקיף על הכינרת למי שלא מכיר. ולעבודת המחקר שלו הוא קרא גאווה ודעה קדומה, מאפיינים פרלמנטריים מרכזיים במהלכי חקיקת איסור הפליה של קהילת הלהט"ב בישראל. זה כל השם הארוך. העבודה הזאת של ניב מקיפה את עבודת החקיקה בכנסת בין השנים 1988, שאז, למי שזוכר, בוטל האיסור בחוק על קיום יחסים הומוסקסואליים, ועד לשנת 2019. ניב יצחקי הוא גם האורח שלנו עכשיו, ואני ממש שמח לומר שלום ניב.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
בסדר, זה טוב. אולי נתחיל עם תוכנית אידאה. ספר לנו קצת על התוכנית הזאת, איך התקבלת אליה, למי היא מיועדת?
זו בעצם תוכנית שמיועדת לתיכוניסטים, לתלמידי תיכון שמעוניינים לחקור ולבצע עבודת מחקר בתחומי מדעי הרוח או החברה. התוכנית יש לה סניפים בכל מיני אוניברסיטאות. אני את העבודה שלי עשיתי באוניברסיטת תל אביב. בעצם מתקבלים אליה, יש כל מיני מבחנים, גם חברתיים, גם אינטלקטואלים כמו של הפסיכומטרי ומבחנים פסיכוטכניים. וכן, היא מיועדת לחקר בנושא הזה בעצם בלי תואר. זה, אתה מבצע עבודת מחקר בלי שאתה לומד את כל הנושא של מדעי החברה, רק מתמחה בתחום הספציפי שלך.
אבל מחשבים לך את זה כעבודה במסגרת בחינות הבגרות?
כן.
כן. יפה. אז זו תוכנית אידאה שהצטרפת אליה, ואז מה, אתם צריכים לבחור נושא לחקר, למחקר?
כן, יש תהליך שאתה מגיש כל מיני רעיונות וכיוונים לנושאי מחקר, ובסוף הם מבין הנושאים שהצעת, הם בוחרים את הנושא שאפשרי לעשות מבחינת הלוגיסטיקה ומבחינת איזה מרצים פנויים יש להם שעוסקים בנושא.
ויכולים ללוות אותך בעבודה.
כן. זהו, ואני קיבלתי בעבודה את עורך דין כפיר לפיד משל, שהוא באמת עזר לי ברמה יוצאת מהדופן, ובאמת ליווה אותי. הוא בעצם ההשכלה שלו בתחום נובעת מתחום המשפטים.
הבנתי. אז מן הסתם הנושא שאתה העלית הוא באמת הנושא שבסוף היה כותרת לעבודת המחקר שלך. בשבילך זה היה טבעי להציע את הנושא הזה?
בואי נגיד זה ככה, בהתחלה אני בכלל הלכתי על נושאים אחרים, אני יותר חשבתי שאני הולך לכיוון הכלכלי של, ויותר חשבתי שאני אתמקד רק בייצוג להט"בי בכנסת, היו כל מיני כיוונים, אבל בסוף הגענו לנושא הזה, גם האוניברסיטה, המנחים עזרו לי לכוון יותר מדויק את הנושא, וכן, אבל ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שנוגע לאזור של הלהט"ב ושל
הסברת להם גם למה הנושא קרוב אליך? לא היה צורך.
זהו, אני כבר לא זוכר אם היה את הצורך, אבל אני חושב שבלי קשר הם יודעים, האוניברסיטה יודעת שזה נושא מאוד חשוב ורלוונטי. בלי קשר לקהילה, רק לאנשי הקהילה.
יפה, אז בואו ניכנס ככה, נצלול לתוך העבודה. מהם הגבולות, הזמנים שאתה תחמת לעצמך מבחינת לוחות הזמנים של קיום הכנסת? הרי בחרת מ-88 עד 2019, אז תסביר לנו למה גבולות הזמנים האלה, שהרי הכנסת פעלה לפני ואחרי.
בעצם ב-88 בוטל האיסור על... בוא אגיד את זה ככה, גם לפני 88 לא היו הצעות חוק שתכננו לאסור על הפלה כלפי קהילת הלהט"ב, אבל בעצם 88 הייתה מעין נקודת מפנה, כי בשנה הזאת בוטל האיסור על יחסים הומוסקסואליים.
כן, במחטף פוליטי שהובילה שולמית אלוני, שהייתה אז חברת כנסת.
כן. ולמעשה אני התחלתי לכתוב את העבודה והתחלתי לחקור באמצע 2020, אמצע תחילת 2020, כשהיה את הפלונטר הפוליטי, וזה היה לפני שקמה ממשלה יציבה. אז בעצם לא היה מה לחקור את הכנסות שהוקמו אחרי הבחירות של 2019, כי הם בעצם לא הייתה להן פעילות אמיתית של חקיקה.
כן.
לא.
אז בוא ננסה ביחד להתעכב על מגמה שזיהית. איזה מהלכים או תהליכים בולטים היה ביחס לחקיקה להט"בית במהלך הכנסות שאתה חקרת?
אני בעצם חקרתי את כל הצעות חוק שתכננו להוסיף לחוקים קיימים איסור אפליה כלפי קהילת הלהט"ב, מטעמי נטייה מינית וזהות מגדרית.
תן לי דוגמה להצעת חוק כזאת, הראשונה שעסקת בה.
אני חושב שהחוק הראשון היה תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. זה מהלך שהובילו...
חברי הכנסת יעל דיין גם, נכון?
יעל דיין לא הייתה, אבל היא כן בהמשך פעלה בנושא.
כמובן.
אבל בין היוזמים היו... אברהם פורז ונאווה ארד וגם רובי ריבלין. הוא היה היוזם היחיד מהימין.
מהליכוד, כן.
כן, ובעצם המהלך הזה הוא גם ההצעה הראשונה שבכלל הזכרה את המונח נטייה מינית. בעצם זה שהוא הגיע לחוק כבר בתקופה מוקדמת, רק 4 שנים אחרי שהסכימו בכלל לבטל את ה... איסור על הומוסקסואליות.
שגם זה נזכיר, זאת אומנם הייתה לשון החוק, אבל בעצם חיים כהן, שהיה היועץ המשפטי לממשלה וגם שר המשפטים, נתן הנחיה שלא להפעיל את החוק הזה. זה ככה בסוגריים. אוקיי, אחרי זה אנחנו עברת למה הייתה הצעת החוק השנייה שבדקת את הליך החקיקה שלה?
אני חושב שאחרי הראשונה כבר יש פחות רלוונטיות למספר, גם יש הרבה מאוד הצעות חוק שהוגשו אבל לא קידמו אותן, ובעצם התהליך חקיקה שלהם נגמר ברגע שיזמו אותן. אבל אני כן חושב
הנסיבות היו תמיד דומות? שחוקים כאלה נפלו של ניסיונות החקיקה האלה שנעצרו?
לאו דווקא, היו קודם כל הרבה מהצעות חוק, זה רוב הצעות חוק שהוגשו במחקר, זה בתקופה של, בעשור האחרון, מאזור תחילת 2009-10 עד היום, ובעצם חלק מהחוקים נפלו בין היתר כי המפלגות החרדיות היו בקואליציה והיה קשה, וקשה מאוד להעביר חוקים שמקדמים, היו חוקים שהצליחו להעביר שהתייחסו לקהילת הלהט"ב, אבל זה היה בין היתר, נגיד חוקים שהתייחסו ללהט"ב, לגיל, לדת וכולי. אז זה היה קשה להעביר בגלל החרדים, אבל היו עוד כל מיני פעמים.
בוא תמנה אותם.
יש למשל הרבה הצעות חוק למעשה מוגשות כמעין הצהרה, ואפילו לא מקדמים אותם מעבר לדיון. עשרה על ידי המפלגה, ובנוסף לזה היה גם את הכנסת, את ממשלת נתניהו בין 2013-2015, ששם למרות שהצליחו, כן הצליחו להעביר חוק אחד, שנגע בנושא.
איזה חוק זה היה?
חוק זכויות התלמיד, הוא בעצם החוק היחיד גם בישראל, זה חוק שמוסיף, שבעצם אוסר על אפליה במערכת החינוך מטעמי נטייה מינית וזהות מגדרית, זה גם החוק היחיד בספר החוקים של ישראל שאוסר על אפליה מטעמי זהות מגדרית, אבל שוב, זה היה, אבל שאר יוזמות חקיקה לא הצליחו לקדם אותם בגלל התנגדות של גורמים שמרניים, בסופו של דבר מי שהיו בממשלה הזאת זה גם מפלגת הבית היהודי, שבזמנו גם סמוטריץ' וגורמים יותר שמרניים היו חברים בה, וגם היו כל מיני גורמים בתוך הקואליציה שהיה להם קשה לקדם את הרעיון.
ניב יצחק, אנחנו נצטרך עוד מעט לסיים. אני רוצה לשאול אותך, מה למדת על הליכי החקיקה בכלל ובעניין להטאבים בכנסת?
אני חושב שלמדתי, לפי מסקנות העבודה שלי, שאני דווקא מצאתי שהחקיקה להטאבית בישראל, אחד מהקשיים העיקריים שלה, למעשה הקושי העיקרי שלה, זה גורמים שמרנים שמתנגדים אליה, לא דווקא רק אצל החרדים. אנחנו רואים את זה גם היום, אצל רם לדוגמה. אני חושב שמה שלמדתי זה שיהיה קשה לקדם את המהלכים העיקריים של קהילת הלהט"ב בחקיקה, לפחות בתקופה שנראית לעין, כמו שכבר שבוע שעבר היה, שבעצם בית משפט נתן את פסק הדין של הפונדקאות, ולאו דווקא החקיקה.
נכון, שזה בעצם בית המשפט אמר למדינה שהיא חייבת לתקן את החוק על שום היותו לא שוויוני. ניב יצחקי, אתה תלך לפוליטיקה?
לא יודע,
או שהספיק לך?
מי יודע מה יש.
יפה, אז שוב ברכות מאוד על העבודה המצוינת הזאת שלך, גאווה ודעה קדומה. אני לא אקרא את כל ההמשך כי זה נורא ארוך, אני מאוד מודה לך, גם על העבודה וגם על השיחה הזאת. בהצלחה לך בהמשך.
תודה רבה.
להתראות.
ביי.
חלון גאווה.
בשבוע הבא, וליתר דיוק ב-25 ביולי, יתקיים דיון נוסף בעתירה שזכתה בינתיים בכינוי בגץ המאוימים. עיקרה של העתירה הזאת הוא הסדרת זכויות בסיסיות לפלסטינים שמאוימים על ידי השלטונות הפלסטינים או בני משפחותיהם. נגיד שרבים מהם הם חברי הקהילה הגאה, חלקם שוהים חוקיים בישראל, אבל אין להם היתרי עבודה וגם אין להם נגישות לשירותי בריאות ולשירותי רווחה, בקיצור, חייהם אינם חיים. הדיונים בעתירה הזאת נמשכים כבר כמעט שנתיים, ובמהלך השנים האלה, השנתיים האלה, חייהם של אותם פלסטינים שאינם חיים הולכים ומדרדרים, ומגפת הקורונה, חייבים לומר, אפילו החמירה את מצבם של רבים מהם. תומר אלדובי הוא עיתונאי ומחזאי שעוקב אחרי מצוקותיהם של להט"בים פלסטינים, ולאחרונה גם השלים את כתיבתה של הצגה חדשה שמספרת את סיפור חייהם של הפלסטינים הלהט"בים. אני חושב שאולי זה בפעם הראשונה לבמה. להצגה הזאת קוראים שריף, וזהו באמת ניסיון ראשון להעלות למודעות, את המודעות, או להגביר את המודעות למצבם הנואש של הלהט"בים הפלסטינים שחיים בינינו. ועכשיו אני אומר, שלום תומר אלדובי.
שלום, שלום, ותודה על ההקדמה המדויקת והנכונה.
תודה. עוד מעט, סליחה, עוד מעט נדבר על ההצגה, אבל לפני כן, כמו שאמרתי, אתה מרבה לכתוב על להט"בים פלסטינים ועל המצוקות שלהם. כמה באמת הסוגיה הזאת רחבה ומושתקת? אנחנו יודעים שהיא רחבה ומושתקת, אבל אני רוצה לדעת ממך כמה אנחנו לא יודעים.
זה, זו סוגיה באמת מושתקת, שאני חושב שתקיעים בהם ביותר ארגוני הסיוע השונים שמטפלים בנושא, גם ארגוני פליטים וגם ארגונים גאים ואוסטלים. בחברה הכללית הסוגיה מושתקת משני טעמים עיקריים. הפלסטינים עצמם לא משתפים את הסיפור שלהם, גם כי הם עדיין בסכנה וגם כי הם לא תמיד משתפים את עובדתם פלסטינים, כי הם סובלים מגזענות כאן ומעדיפים לומר שהם ערבים שאזרחי ישראל. והסיבה השנייה היא שמה שאני מגלה בשבועות האחרונים, שגם בקרב החברה הערבית יש מי שמעדיף לא להציף את הנושא הזה או לא לדבר על הנושא הזה. שמעתי משפטים בסגנון, אנחנו יודעים שזה קיים, אבל זה נושא שפחות מדברים עליו. ולכן בעצם שני הדברים האלו הופכים את הסוגיה הזאת מושתקת עוד יותר. כמובן שגם חברי כנסת ואחרים לפעמים מעדיפים לא לעסוק בזה, כי זה יעלה שם שלהם כאילו מתעסקים באיזושהי סוגיה פוליטית, למרות שאני דווקא שם את הדגש על הצד החברתי.
חברתי, אנושי, מוסרי, זה לא פוליטי בכלל כל הסיפור הזה. זאת אומרת, הוא נופל בגלל, והדרמה האנושית היא בגלל הפוליטיקה, לא בגלל סיבות אחרות, שזה מה שמקומם בסיפור הזה. אני יודע שאין מספרים, אבל שוב, בגלל שאתה מעמיק לעסוק בנושא, אתה יכול להעריך במספרים כמה להטאבים רדופים כאלה חיים בינינו?
כן, אני הגשתי בקשה למנהל האזרחי, בקשת חופש מידע, בשיתוף התנועה לחופש המידע לפני מספר חודשים. התשובה שלה מתח חלקית מאוד. לטענתם בישראל חיים כמה עשרות בודדות של פלסטינים להטאבים. העשרות האחרות הם פלסטינים משתפי פעולה, וזו כבר סוגיה קצת אחרת. בסופו של דבר, ממה שאני מבין מארגוני הסיוע וגם פלסטינים שאני מכיר באופן אישי, בישראל יש יותר מכמה עשרות. אין רישום מספיק שלהם גם במנהל האזרחי וגם בצבא, ואני מניח שגם חלקם לא יודעים בכלל שיש להם את האפשרות לקבל היתר שהייה חוקי, ולכן קשה לדעת באמת מי נמצא ומי לא.
ועוד כאלה שיודעים אולי, אבל הם לא רוצים להיחשף או להזדהות ככאלה.
נכון.
בטח לא
נכון.
ברישומים של הפלסטינים וגם לא של הישראלים.
נכון.
אוקיי, והמציאות הזאת בעצם הובילה אותך לכתיבת ההצגה, המחזה שריף. ספר לנו עליה.
כן, המציאות הזאת הובילה אותי בעקבות תחקיר שפרסמתי בשנה שעברה, וגם התראיינתי גם בתוכנית. בעצם הבנתי ששינוי יכול לקרות דרך תיאטרון. אני גם מגיע מתחום התיאטרון, וכתבתי מחזה שמציג את המציאות הקשה גם בגדה המערבית, ואת הסיבות שלמה חלקם צריכים לברוח מהגדה, וגם כמובן את המציאות המורכבת בישראל, ששמה דגש על העובדה שהם חיים כאן באופן חוקי, כלומר המדינה מכירה בסכנה שלהם, אבל לא מכירה בזכות שלהם לחיות כמו בני אדם, כמו שאמרת, לעבוד, לקבל ביטוח רפואי. זה מחזה שמבוסס על הסיפורים ששמעתי ממקור ראשון של הפלסטינים, שאני נפגש איתם באופן קבוע, והם משתפים אותי כל פעם לאט לאט, וכמובן שההצגה עצמה תעלה גם בערבית וגם בעברית, בשיתוף עם יוצרים ושחקנים פלסטינים וישראלים ביחד, ובעצם ההצגות הראשונות יעלו בתיאטרון חיפה.
כן, אבל בוא רגע נשאר עדיין בתחום עלילת המחזה. אנחנו מדברים על שריף, שהוא נער פלסטיני שברח מהגדה המערבית, אחרי שהוא נחשף כהומו, ואז חייו כמובן נמצאים על זמן שאול, והוא מחליט לברוח. מה קורה לו בעלילת ההצגה?
נכון, בעצם זאת נקודת הפתיחה של הרבה מאוד מהפלסטינים. יום אחד מגלים שהם להטאבים, ואז לא נותר הרבה זמן או הרבה מחשבה, והם באמת צריכים לברוח ולהיכנס לישראל, או להיכנס למקום אחר שבו סכנה תהיה נמוכה יותר. בישראל הם מתמודדים בחודשים הראשונים או בשבועות הראשונים, הם בעצם שוהים בלתי חוקיים עד שמנפיקים להם היתר שהייה. אם הם כאמור בכלל יודעים שיש להם את האפשרות הזאת, כי זה אומנם משהו של 7 שנים, אבל לא כולם יודעים שהם יוכלו לחיות כאן באופן חוקי. אז בחודשים הראשונים המציאות היא עוד יותר קשה, כי הם צריכים להסתתר ולהתחבא מ כל גורם שיכול לגרש אותם בחזרה. ולאחר מכן כשהם מקבלים את היתר השהייה, וגם שריף במחזה בטוח שהוא יכול להיות מאושר ורגוע, שהוא עכשיו לא צריך להסתתר מהמשטרה, בעצם הם מגלים שזה היתר שמוגבל בזמן, שכל כמה חודשים הם צריכים לבקש שוב שיעריכו ולהוכיח למה הם בסכנה, ובנוסף לזה הם לא מקבלים שום זכות, כלומר הם באופן חוקי, הם חיים, אבל הם לא מקבלים שום דבר שיעזור להם להתקדם, ובטח שום סיוע שיעזור להם למצוא מדינה שלישית להגר עליה, שזה מה שבסופו של דבר הצבא רוצה מהם.
יפה, תומר, אנחנו נזכיר כאן שבעצם ההצגה הזאת, אתה פתחת בגיוס המונים כדי שתוכל באמת להעלות אותה. איפה אפשר יהיה למצוא את ההד סטארט הזה?
ההד סטארט הכי טוב להיכנס לאתר של הד סטארט, תחת הקטגוריה של תיאטרון, בשם שריף. נותר עוד חודש ימים, זה עובד בשיטה של הכל או כלום, אז כל תמיכה מהציבור עוזרת, בעצם קונים כרטיס מראש במחירים יותר מוזלים, והגיוס ההמונים, הסכום שנאסף, המטרה היחידה שלו זה לשלם לשחקנים וליוצרים שיעבדו על ההצגה.
תומר אלדובי, יוצר ההצגה שריף, אנחנו מאחלים לך הצלחה וממשיכים לחזק את ידיך בפעילות המוסרית הקדושה הזאת שאתה עושה למען העלאת בקים הפלסטינים. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות. חלון גאווה. דולב ברור היא תלמידה בבית הספר הגבוה למוסיקה רימון, והיא בת 16 ומוכשרת כמו שדה. בשנת 2019 היא הוציאה EP עם שירים שהיא כתבה והלחינה. באותה שנה דולב גם סיימה את לימודיה בתיכון ואת מבחני הבגרות. רק נאמר ככה, בקטנה שהיא הייתה אז בת 14 וחצי, כן? אתם קולטים כבר משהו על הפנומן הזאת? ואם זה לא מספיק, אז היא ממשיכה גם עכשיו בלימודים אקדמיים ובפעילות במסגרת תנועת הנוער כנפיים של קרמבו. להמשיך? כן. אז דולב עכשיו גם יוצאת מהארון ומשחררת שיר חדש, ושמו איפה אנחנו? בפוסט שהיא פרסמה בדף הפייסבוק שלה היא כתבה ככה: איפה אנחנו מדבר על הפרידה הראשונה שלי. הקטע הוא שכמעט אף אחד, גם האנשים הכי קרובים אליי, לא ידע ולא יודע עליה כלום. אחת הסיבות לכך היא שאז אמנם עברתי פרידה, אבל לא באמת הייתי בזוגיות. הפרידה קרתה עוד לפני שהספיקה להתפתח זוגיות, אבל מערכת יחסים חד משמעית הייתה, ולא תיארתי לעצמי כמה היא תהיה משמעותית ותשפיע על החיים שלי. באותה תקופה, כותבת דולב, איבדתי את הבחורה שעשתה לי הכי טוב בעולם. לא יכולתי לדמיין את החיים שלי בלעדיה. ואם לרגע דמיינתי, אז אופס, לא, כי היא עדיין הייתה חלק מהיומיום שלי. חודשים שהרגשתי כמו רוח רפאים בתוך הגוף שלי ולא יכולתי להסביר את זה לאף אחד. אבל זה חיזק אותי ולימד אותי המון. והנה זכיתי בזוגיות חדשה, בריאה וחזקה. אני מוציאה את השיר הזה כי אני רוצה להוציא לאור סוף סוף את התקופה הזאת שהייתה כל כך חשוכה בחיים שלי. דולב בר-אור, קסם של בחורה. חלון גאווה. נדמה לי שזאת הפעם הראשונה לבימת בתי האופרה בעולם, אבל עוד מעט אנחנו נדע אם אני טועה. החל מה-12 באוגוסט, האופרה רומאו ויוליה עוברת התאמה מגדרית, וסיפור האהבה הטרגי הידוע הזה יהיה סיפור אהבתן של שתי נאהבות ממשפחות יריבות. שני התפקידים האלה הופקדו בקולותיהן של הזמרות אלה וסילביצקי, אני מקווה שאני לא טועה, וטל ברגמן. הבמאי של העיבוד הזה של האופרה הידועה של בליני הוא חנן סניר, והמנצח יהיה דן אטינגר, אבל מי שיספר לנו את קורות העיבוד הזה ואיך הוא קרם אור וגידים ואורות של בימת אופרה, יהיה המנכ״ל, מנכ״ל האופרה הישראלית צח גרנית, הוא האורח שלנו עכשיו. שלום צח.
שלום איתי.
תשמע, על פניו זה מעשה פורץ דרך, אבל בעצם אתם מחזירים מטרה ליושנה, כי בליני, שכתב את האופרה, הלחין את התפקיד רומאו לזמרת, והדואטים בין רומאו ויוליה בכל ההפקות היו בעצם קולות של נשים.
נכון מאוד. היה איזה הרגל או מנהג במאה ה-18 או במאה ה-19, נשים שרות תפקידים של גברים, מה שנקרא תפקידי מכנסיים, כמו שגם היו גברים ששרים תפקידים של נשים.
שזה תפקידי סמלות.
כן, כן. את, את כל השריסים למיניהם שנאלצו לשלם את המחיר של הרצון של הוריהם, של, של המארגנים, שיוכלו להתפרנס מקולם הגבוה, ושלא יתבגרו לעולם. אבל כאן את ברומאו ויוליה באמת התפקיד נכתב לשתי נשים, וכאשר ניגשים לעשות אופרה כזאת במאה ה-21, יש משהו שקצת יותר קשה לנו להבין.
אבל אתה יודע, אם אנחנו אישה... כבר בסיפור הזה, זה, אפשר ללכת עוד יותר אחורה אל, אל המקור, אל שייקספיר, שאז את, כל התפקידים היו של גברים.
גברים. כן. ברור, כי אישה אסור לה הרי לשחק, כולנו ראינו את שייקספיר מאוהב.
כן.
אבל באמת, כשבאים לעשות את זה במאה ה-21, יש משהו שצריך להסביר למה אישה מתחפשת לגבר, למה מתלבשת כגבר. אנחנו לא יכולים יותר רק להסתמך על המוסכמות האופרליות שהקהל ידע והכיר אותן לפני 200 שנה, אנחנו עושים איזשהו הסבר שנטוע במציאות של ימינו, וזה בדיוק מה שחנן סניר הצליח לעשות באופרה הזאת.
איזה בדיוק, איזה התאמות מודרניות או עכשוויות אתם לקחתם אל תוך העיבוד החדש הזה?
למעשה, אחד הדברים שחנן בונה כבר באוברטורה של היצירה, זה את הסיפור המקדים של רומאו או רומאה, שיש לה וליוליה סיפור אהבה. האח של יוליה מגלה את הסיפור שלהם, וכמובן היכולת שלו להכיל סיפור אהבה בין נשים במשפחה שהיא מאוד מאוד שמרנית, לא קיימת יכולת כזאת, והוא צריך כמובן לבצע את מה שנדרש כדי להגן על כבוד המשפחה, ובמיינים פשוטות, רצח על כבוד המשפחה. רומאה מצילה את יוליה מהגורל האכזר שאחיה מתכנן לה, הורגת את אחיה, ואז הן מחליטות בעצם שרומאה תתחפש, תהיה רומאו, ומתוך המקום הזה ינסו בעצם לחיות, לקבל את האישור של אבא של יוליה, לחיות ביחד, בלי שבעצם העולם כולו ידע שזאת אהבת נשים. זה בכיוון אחר דומה למחזה הנאהבים והנעימים, שגם אותו חנן
של זינגר, שגם מועלה עכשיו בבית לסר,
ועכשיו מועלה מדור רוזנברג שביים את זה כרגע, ואותו סיפור שבו שני גברים שאוהבים אחד את השני, וכדי שהם יוכלו לחיות עם העולם, אחד הגברים מתחפש לאישה, כדי שהעולם יאפשר להם לחיות ביחד.
בקיצור, יש לנו שמחה וססון באופרה המודרנית. אני יודע שהאופרה היא סביבה מאוד גיי פרנדלית, ובכל זאת אני רוצה לשאול איך התקבל הרעיון של ההתאמה המגדרית הזאת של רומאו ויוליה. אתם מקבלים תגובות מקהל, מאנשים שקרובים לאופרה?
בואו נתחיל קודם כל עם הבית, וכאן זה הדבר...
זה לא חוכמה, אמרתי.
בדיוק, זה הדבר הכי פשוט, הכי ברור. אני באמת, אחד הדברים המאפיינים את האופרה, שאנחנו ארגון עם כל כך הרבה מגוון, בהרבה מכל התחומים, שברור שגם בדבר הזה כולם... מחפשים את הדברים החדשים האלה ואוהבים לעשות אותם, ואני חושב שאלה וטל ששרות את התפקידים הראשיים גם מאוד נהנות. מי שראה את התמונות, את הקמפיין שיצאנו, אני יכול להגיד, זה היה בהכי הרבה שיתוף פעולה ואהבה של שתיהם לעשות את הקמפיין הזה. קהלת, אני לא יודע, לא חושב שעד עכשיו נתקלנו מאז שפרסמנו את זה בתגובות על כך שאנחנו עושים שינוי מהסוג הזה. יש תמיד את אלה שאוהבים יותר את ההפקות כפי שהן עלו במועד שבו היצירות נכתבו, והשינויים וההתאמות של הבימוי המודרני הוא יכול להיות יותר מאתגר. מצד שני, יש כאן תמיד סיפור שאני מספר והוא על מודרניות, והוא מתאים גם כאן, הוא בכלל עוסק באופרה אחרת שיתעלה לנו בעונה הבאה, בלת רביאטה, שכאשר ורדי העלה אותה בבעל לוונציה להעלות אותה ב-1853, הוא ביקש שזאת תהיה הפקה מודרנית. והפרנסים של תיאטרון לפניצ'ה בוונציה אמרו, לא, לא, הקהל לא רוצה הפקות מודרניות, והתעקשו להעלות את זה כהפקה שקורית בתחילת המאה ה-18. היא נחלה כישלון מהדהד בערב הראשון שלה, וורדי מאוד מאוד קעת על זה שלא עשו עיבוד מודרני, ביצוע מודרני, הפקה מודרנית לאופרה שלו. אני חושב שבסופו של דבר, אופרה, כשמבצעים אותה היום, בדיוק כמו שוורדי רצה אז, היא צריכה להתחולל, אם אפשר, בתקופה שבה אנחנו חיים, או להתייחס לתקופה שבה אנחנו חיים, ולא בהכרח להיות נאמנה למה שקרה לפני 200 שנה.
צח גרנית, אני רוצה להספיק איתך עוד משהו קטן, רק בקצרה, מתי האופרה עולה ולכמה זמן?
היא עולה ב-12 באוגוסט, עד סוף אוגוסט.
יפה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שהייתה איתנו על הקו לדבר איתך על פסיקת בגץ בעניין הפונדקאות והחיוב של הכנסת לשנות את החוק. אנחנו מדברים על פסיקת העתירה של איתי פינקס ויואב ערד. גם אתם, קודם כל זו הזדמנות לברך אתכם על הצטרפותו של מתן למשפחה שלכם, שלך ושל אדיר ושל דריה.
תודה רבה.
ואני רוצה לשאול אותך, כמה באמת הפסק הדין הזה חשוב בשבילכם, והאם גם אתם תצטרפו לתביעות שהולכות ונערמות נגד המדינה?
אנחנו חיכינו כמה שנים טובות לפסיקה הזאת. הייתה נקודת זמן מסוימת שבה החלטנו שלמרות שכבר בגץ אמר שהוא חושב שצריך לתקן וצריך לתת בכל זאת הזדמנות למדינה לעשות את המעשה הנדרש ולא להתערב ישירות. באיזה שלב, אתה יודע, גם אצלנו שעון החול, השעון הביולוגי דופק, והגענו למסקנה שאי אפשר להמתין עוד. יצאנו לחוץ לארץ, אני אומר את זה, המדינה שלנו וגירשה אותנו מכאן למדינה אחרת בשביל לעשות ילדים, ורק אז אפשרה לנו לחזור. וזה תחושה איומה, זה תחושה קשה שאתה לא יכול לעשות ילד בארץ שלך, במדינה שלך, עם החברים שלך והמשפחה שלך, להיות רחוק מכל אלה, מכל המעגל החברתי שלך, למשך שבועות ארוכים עד שהמדינה גם נותן לך לחזור. זאת חוויה קשה, זאת חוויה כואבת.
אנחנו מקווים שבאמת בית המשפט שם סוף לסאגה המעליבה והמקוממת הזאת שלכם ושל זוגות הומואים אחרים.
ואני בהחלט חושב שמן הראוי שעל כך שהמדינה אילצה אותנו לעשות משהו שלא בחרנו לעשות אותו בשביל להפוך להיות הורים, והוצאנו המון כסף, זה סכומי עתק בשביל להביא ילדים לכאן, המדינה צריכה בהחלט לשאת באחריות.
ובהוצאות, ובהוצאות. כן. צח גרנית, מנכ"ל האופרה הישראלית, על רומאה ויוליה ועל פונדקאות, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, יום טוב.
להתראות.
חלון גאווה.
אדו הוא ילד ברזילאי שגדל בבית עם שתי אמהות בעיר סן פאולו בברזיל של סוף שנות ה-80, והקהילה שמקיפה אותו היא מגוונת, אפשר לומר, כמעט בכל מובן, כי יש בה ילדי רחוב, יש בה בני הקהילה הלהט"בית, יש שם סרסורית מצד אחד, ועולם הדת מיוצג על ידי רב. אדו הוא גם הגיבור של ספר שעדיין לא ראה אור, והכותב שלו עושה עכשיו מאמץ להוציא אותו. הוא פתח בהדסטארט שיוביל אותו ומקווה אל הגשמת החלום הזה של יציאת הספר לאור. הכותב הוא השחקן פאולו מאורה, אני מקווה שאמרתי נכון, אם לא הוא יתקן אותי עוד מעט, והוא מן הסתם אותו פאולו, לא אותו אדו, אבל גם הוא בן לשתי אמהות שעזב את הכל בברזיל ועלה לארץ כשהיה בן 13. שלום פאולו.
שלום.
אמרתי נכון, מאורה?
כן, מפתיע,
מאורה, הנה, אני ניקדתי ובגלל זה אני יודע להגיד את זה. תגיד, מתי עלית לארץ?
בשנות ה-90. אני חושב ש... כי אני, כמו הגיבור של הספר, לא כל כך מתעמק במספרים וזמנים, אבל אני חושב שזה 94, 93, משהו כזה.
אתה יודע מה? אולי פשוט תקרא לנו את הפתיחה של הפרק הראשון בספר, ומשם נמשיך את השיחה שלנו. בבקשה.
נולדתי בבית החולים בסן פאולו. אחרי שיצאתי מאמא שלי, הייתי חודש באינקובטור כדי להשלים פערים. הייתי בבטן שלה רק 8 חודשים. בתעודת הלידה שלי רשומה רק אחת משתי האימהות שלי, כי יש אנשים שלא הבינו אז את האהבה שיש ביניהן. אני בערך בן 11 עכשיו. אני לא אוהב לספור שנים וגם לא אוהב ימי הולדת. אני כותב את כל זה כי כרגע לא טוב לי. אתם לא צריכים לברוח מעצב, אבל גם לא להיות חברים ממש קרובים שלו, כי אז לא תרצו שיעזור. בבקשה, אל תשכחו לצלם. זה מאוד חשוב. ותמיד תוודאו שיש מספיק סרט צילום במצלמה. כולם במשפחה שלי קוראים לי אדו. זה קיצור של השם הפרטי השני שלי. בברזיל לכולם יש כינויים כי יש לנו שמות ארוכים. אם המשפחה שלך לא נתנה לך כינוי, תהיו בטוחים שברחוב מישהו כבר ייתן לך אחד. רוב הסיכויים שזה יהיה כינוי שלא תאהב.
אז זהו, זה החלק הפותח את הספר שלך שיצא בעזרת התומכים הרבים שאנחנו מקווים יבואו. ותגיד אתה, איזה מהכינויים המעליבים האלה שאתה מונה אותם בהמשך, אתה זכית לקבל?
כמו שאמרתי, ככה זה באמת בברזיל, לפחות בסביבה שאני גדלתי בה. אז היו אדו כמובן, בלונדיני קטן, גרמני, חלת חמוד.
למה אדו זה שם גנאי?
לא, אדו הוא לא שם גנאי.
אוקיי.
וגם בלונדיני קטן, גם לא. אבל יש את החמוד.
גרמני כן.
גרמני כי בחזות שלי נראיתי גרמני, אבל לא אלה שנתנו לי אותו, יש אנשים שראו את זה בקטע לא טוב, וכאלה שבקטע טוב. כי okay. בברזיל זה הכל קשור לכדורגל גם.
אוקיי.
אז כן. וגם בן של זונות, אם מותר לי להגיד.
זה מה שקראו לך לצער.
נכון, זה גם קרה. אבל כשאתה ילד, אתה לא... בגלל זה היה לי מאוד חשוב לכתוב את הספר מנקודת מבט של הילד. כי ילד לא תמיד מבין לפעמים לעומקם של דברים. הוא מקבל... בצורה מסוימת.
ומצאת את עצמך, רץ אל האימהות שלך ואומר להן, בדמעות, קראו לי בן של?
זה, מבלי לעשות יותר מלא ספוילרים, החוויה היותר קשה זה היה כשקראו לי חלב חמוץ.
באמת? למה?
כן. כי הייתה ילדה שממש חיבבתי, והיא פשוט קראה לי חלב חמוץ בגלל שהיה לי שיער מאוד בלונדיני לבן. ואני לא הבנתי למה היא אומרת את זה. ואחרי זה גם בדקתי, וזה לא הצבע של חלב חמוץ בכלל.
נכון.
אז הייתי מאוד מבולבל, ואהבתי אותה. אז כשאתה ברחוב גם, אז אתה, זה בקטנה כבכל. כל עוד מילים לא פוגעות כל כך. תלוי באיזה שלב אתה נמצא גם. ושאתה כילד גם, אתה, דברים גם עוברים על ידך. בגלל זה החוויה של לכתוב את זה, גם הייתה ההבנה שלי שהמון דברים קרו לי כילד, ואני מאמין שלכל אחד מאיתנו, שאנחנו לא מבינים אותם לגמרי, עד שאנחנו בוגרים יותר.
כן, אנחנו יכולים לקרוא לזה אולי בשמות, אבל החוויה כחוויה היא קשה. אנחנו כן. מדברים גם היום על ברזיל שמרנית, אבל בואו גם ישראל, והחיים עם שתי אמהות, כמה באמת לך, פאולו, הם זימנו קשיים ומצבים שבהם הרגשת נרדף?
אני כפאולו, אז אני גדלתי לתוך לתוך המשפחה הזאת, אז אני לא ראיתי, עד גיל מסוים לא ראיתי איזה שום שוני, בגלל שהם גידלו אותי בצורה שזה לא מיוחד. שיש לי שתי אמהות. הם לא גידלו אותי כאילו שזה משהו מיוחד. פשוט הסבירו לי שיש משפחות שיש רק אבא או רק אמא, ואני זכיתי מזה שיש לי שתי אמהות, ורוב האנשים אין להם אמהות בכלל. פשוט אנחנו לא הכרנו שום משפחה אחרת שהיא כמו שלנו. משפחה להט"בית כזאת.
וזה כילד זה עורר בך שאלות, איך זה אתם המשפחה היחידה במבנה הזה?
לא. כילד, רק היה איזשהו מקרה אחד שהיה אבא של ילד, שפשוט אמר לי שהוא לא רצה ש... היינו חברים טובים, ואז הוא ביקש שהבן שלו לא יבוא אליי יותר הביתה. ולא הבנתי את זה. ואז אחת האמהות שלי שאלה אם אני רוצה שהיא תתקשר אל האבא. ואז היא התקשרה, ואז הוא הסביר לה שהוא אין לו שום בעיה עם המשפחה שלנו, פשוט הוא לא רוצה שהבן שלו ייחשף למשפחה כמו שלנו.
אין לו בעיה, אבל הוא לא רוצה שהבן ייחשף.
נכון, ככה, אלו המילים שלו. ואז אמא שלי, שטיפלה בעניין, הסבירה לי ש... יהיו אנשים שלא אהבו אותי או את המשפחה שלנו מכל מיני סיבות. יכול להיות בגלל שאני ברזילאי, יכול להיות בגלל שאני אוהד של סאן פאולו בכדורגל, וזה באמת נכון, אגב.
אוקיי.
כן, כן.
שזה מוקש גדול, כן.
זה מאוד, כן.
בטח בריו.
וואו. יש שם מישהו, אני לא אזכיר שמות, אבל בארגנטינאים בכלל, אבל... ואז פשוט היא הסבירה לי, ואז היא שאלה האם אני באמת... רוצה להילחם בחברות שיש לי עם אותו ילד, ואם כן, היא תעשה את כל מה שהיא יכולה לעשות כדי שנהיה חברים. ובסופו של דבר, אני והילד מצאנו פרצה, כדי שנמשיך להיות חברים, ולא ניתן לבלגנים של המבוגרים יפריע לנו.
מה הייתה אותה פרצה?
שפשוט היינו לומדים באותה כיתה, באותו בית ספר, אז היינו מבלים כל הזמן בבית ספר, ובהפסקות, אני משחקים כדורגל, ואחרי הצהריים, כשהוא לא יכל לבוא אליי, אז פשוט לא היינו נפגשים. אז היינו חברים ממש טובים, עשינו פאקט כזה, הסכם, שאנחנו חברים הכי טובים של אחד של השני, בבית ספר. וככה עשינו את זה. והיה מאוד מעניין שאני שאלתי, למה לאבא יש בעיה עם זה, שיש לי שתי אמהות, כשבמשפחה שלו אין אפילו אמא אחת. ואז שאלתי, מה ההבדל? ואז היא אמרה, ההבדל הוא בצורת המחשבה שלו.
יפה.
שהיא שונה משלנו. בקיצור, שיהיו אנשים שלא משנה מה.
כן, פאולו מאורה, אנחנו חייבים לסיים עוד שנייה, אני רק רוצה שתגיד למאזינים שלנו, איפה אפשר לעזור לספר שלך לצאת לאור?
ב-Head Start, באתר שלהם, ופשוט לרשום אדו, שזה א',
ד', ו',
שורוק.
א', ד', ו', שורוק.
אפילו לא חייב את השורוק.
כן.
ונשארו רק 5 ימים.
רק 5 ימים. אנחנו מאחלים לך שתצליח להוציא את אדו לאור, פאולו מאורה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי.
זהו, כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה להשבוע. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה לדרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד מהדורה של חלון גאווה ביום רביעי הבא. להתראות.